אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת של הכינוס הזה על נושא כזה חשוב של גבולות ארץ ישראל, ולהתייחס כרגע לגבולות ארץ ישראל כפרט מסוגיה שקשורה לריאליה. ואולי שתי מילים על מטמוני ארץ ומטרותיה, וננסה להציג אותם בקצרה. מטמוני ארץ עוסקת בחשיפת תחומי דעת תורניים והנגשתם לציבור למטרות לימודיות וחינוכיות. אני כבר אגיד עכשיו שמרצה השם בעוד כחצי שנה נעשה יום עיון בסוגיה של בנקאות יהודית, בנקאות ללא ריבית. נביא מומחים גם כן אברכים, אנשי תורה שהשקיעו המון מחשבה על מודלים כלכליים ללא ריבית, ומרצה השם יום אחד זה יהיה, השאלה היא מתי. בהרצאה הקצרה הזו אני שואף להביא לכם למודעות, ליכולת שלנו כהורים וכמלמדים ומחנכים לרתום את הריאליה התורנית לחינוך ולמידה. באופן כללי בכלל, הלמידה אצלנו בעם היהודי היא חלק בלתי נפרד מהחינוך. הלמידה אצלנו אינה מטרה בפני עצמה, הידע אינה חשובה כשלעצמה, הידע צריכה לעשות מאיתנו משהו. הידע הופכת לאישיות, לחלק מהאישיות שלנו. ולריאליה התורנית כמה תפקידים בחינוך ולמידה. אחד, קודם כל הריאליה מאפשרת לנו להבין טוב יותר את הנלמד. רק תראו איזה ויכוחים על גבולות ארץ ישראל כשלא היה בפני האנשים מפה, וכמה סיבוכים וכמה טעויות והטיות וכל מיני דברים. ברגע שהדברים הם הריאליה מוכרת, מבינים יותר טוב את הנלמד. ואני אביא לכם דוגמה, זה דוגמה של ידידנו רבי יהודה לנדי, הרבה מביא אותה ואני משתמש אותו הרבה. כולנו מכירים את הסיפור של המרגלים, שישוע שלח שתי מרגלים חרס לרחב. הם הגיעו והחיילים של מלך יריחו עלו אליה הביתה, הכביע אותם בפשתני העץ. אחר כך היא אומרת לחיילים, תרדפו אחריהם לעבר הירדן, והיא אומרת למרגלים, עלו הערה, חכו שם שלושה ימים, אחר כך שהם יחזרו, תעברו את הירדן. וזה לא מובן, מה יש להם לעלות הערה? היא לא אמרה להם להתחבות באיזה מערה, היא לא הכביעה אותם, רק אמרה להם עלו הערה, למה זה פותר את הבעיה, למה לא ימצאו אותם החיילים שעולים להר? אם אנחנו ניגש למפה, יריחו נמצאת במורדות הערים, ופה זה עבר הירדן, פה זה ערבות מואב, פה המרגלים נכנסו לכאן ליריחו, היא אומרת להם, תעלו הערה לצד מערב, הם הרי ירדפו אתכם לכאן, תעלו הערה שלושה ימים, הם ירדפו ויחזרו, אחר כך תמשיכו, תלכו הביתה. זו דוגמה פשוטה, ויש כאלה אלפים, כאשר מבינים את הריאליה, מבינים יותר טוב את הכתוב. וזה בתורה שבכתב, ונביא לכם שתי דוגמאות לתורה שבעל פה. דוגמה מפורסמת גם כן, כולנו לומדים במשנה עיסוק, יש עיסוקה של 10 טפחים כשרה, פחות מ-10 טפחים מדירה סרוכה. ואני חושב שבחיים המודרניים של היום, לא מובן למה סוכה של 10 טפחים היא סורה כשרה, היא לא דירה סרוכה. רק שנדע שפעם ישבו על הרצפה על מחצלת בישיבה מזרחית, מובנת שסוכה של 10 טפחים היא סוכה ראויה מינימום לישיבה, פחות מזה זה דירה סרוכה. כשלא יודעים את הריאליה, אומרים יסוד, שהיסוד של סוכה יש דין מחיצה ודין בייס, 10 טפחים זה דין מחיצה. כאשר יודעים את המציאות, מבינים, היא פשוטה, מובנת וברורה. דוגמה פשוטה נוספת במקרה שמעתי אתמול, הגימור אומרת באלה מציאס, שתפילין בר בחוב ומשכח שכיחה, תפילין שאדם מוצא של חברו מותר לו ללבוש את זה, ספר אסור לו לקרוא. מה ההבדל? היום הפוך, היום ספרים הם זולים ותפילין יקרים. הכלכלה של פעם הייתה מבוססת על חומר. החומר של תפילין היא קטנה, תפילין קטנים, קצת אור, פרשיות קטנות, יש הרבה זמן, הזמן לא היה שווה הרבה כסף פעם, החומר היה שווה כסף. היום הפוך, היום הרבה חומר, החומר עולה זול מאוד, העבודה היא שווה כסף. ולכן היום, כאשר מבינים את הכלכלה, את המבנה הכלכלי בחיים העתיקים מול המבנה הכלכלי של החיים המודרניים, מבינים את הגמרא הזאת. זה הדבר אחד שאריאליה, וזה דוגמאות למאות ולאלפים, כל שורה בגמרא שאנחנו נתקלים, כשאנחנו מבינים את אריאליה, אנחנו מבינים יותר טוב את הגמרא. שתיים, אריאליה מאפשרת לנו לתת לילדים ולנערים שדה נוסף להתקשרות לתורה. ואני רוצה להביא דוגמה. כולנו אנשי חינוך בעל כורחנו, כולנו הורים לילדים, מחנכים ומלמדים את ילדים שלנו או של אחרים. הכלים שיש בידי המלמד, המחנך וההורה, הם דלים. כל הורה, כל מחנך יודע, כשהוא יקבל עוד כלי, הוא ישמח להשתמש איתו. ילדים שמשננים את משניות ברוכס. כיתה שלומדת משניות, יש ילדים שנבחנים ויודעים את המשניות, הם שמחים ועליזים ומצליחים והולכים הלאה. יש ילדים שהכישורים שלהם הם לא בשביל לשנן חומר בעל פה. הם לא בשביל שיוכלו לצטט כל משנה הלוך וחזור. לילדים האלה גם מגיע משהו, אבל בוא נחשוב שמלמד ייקח כיתה. ינסה לחיות איתם את החיים הקדומים, שמה זה זריחת, יחיו, יצאו לכפר, לדוגמה, לשבוע אחד. יקומו בעלות השחר, יראו את הנץ החמה, יראו את השמש באמצע היום, ויראו את שקיעת החמה. כאשר הנער, הילד, יחיה את החיים, את הזמנים הטבעיים, יבין שעות זמניות, יבין את המשמעות של קריאת שמע על הבוקר, יבין מה זה תפילת וסיקין, יבין מה זה שולוי שוי, שיש הבדל בין בוקר, יש על הבוקר, יש לפנות ערב, יש בערב, יש לילה, ואם הריאליה הזאת הוא יבין את ילמדו את המשניות, את המשניות האלה הוא לא ישכח לעולם, והקניין יהיה קניין הרבה יותר פנימי ועמוק, וגם יותר לרוח באמת של המשנה. דוגמה שנייה, ילדים לומדים בו בקאמה, יש דין של בור, כי יפתח ישבור, כי יכרה ישבור. יש ילדים שמצליחים, מבינים את המסע ומתן של הגמרא, מסע ומתן יבש, מבינים את השק לבטריה, מבינים את הרשי, את התוספות, וממשיכים ומצליחים. מעל 50% מילדים לא זה הכיוון שלהם. הם לא יהיו ספצים בזה, הם לא יהיו מאוד מוצלחים בזה. יש עוד דרך להבין את הגמרא ולחבר את הילדים לגמרא. כאשר אנחנו נתאר חיים, צורת חיים של פעם, כל ביקור באתר ארכיאולוגי של כפר תלמודי, אנחנו נראה שבו זה דבר שכיח בכל בית, איך היו מים בארץ ישראל, כשאין מים מנערות, המים הם בבורות. אין אתר ארכיאולוגי, אין חצר ארכיאולוגי או בית ארכיאולוגי שאין שם בבורות. תאונות הדרכים הכי שכיחה בזמן הקדום היה בור. כאשר ילד מבין את זה והוא חי את זה, הוא מבין מה התורה רצתה מבור. את הלכות בור הוא כבר יבין לבד, הוא יבין את הוויכוחים, הוא יבין את השאלה. בור ברשו סוי, בור ברשו סורבים, יפקר רשו סוי, לא יפקר בור ירוי. הוא יבין מה רוצים ממנו, הוא מבין שפה התורה דאגה שאנשים ישמרו על הבור, התורה דאגה לשמור על תאונות דרכים, שאנשים הולכים ברחוב או שהשברים או שהבהמות הולכים לרחוב, אלה היו התאונות. אז מעבר להבנה הטובה יותר של החומר, יש כאן היבט נוסף של החיבור הרגשי ושל הילד או של הנער או גם שלנו מבוגרים לתורה, לרוח התורה ומה שהתורה רוצה מאיתנו. ואני רוצה להציג בקצרה מאוד רובד נוסף. זה לא רק שתי הדברים שדיברנו, להבנה יותר טוב של החומר ואפשרות של חיבור. יש משהו בכלל, ואני אלך אקח את לחמי מרחוק. יש יהודי טוב ולא יהודי גוי בשם ביל גייטס, אדם העשיר ביותר בעולם היה בתקופה מסוימת, הוא רצה לעשות מעשים טובים, הוא רצה להשקיע את כספו, 30 מיליארד דולר, חצי לחינוך, חצי לרפואה, והוא לא מצא תחום חינוך טוב יותר מאשר התחום, הוא קורא לזה, הוא פגש איזה פרופסור לחינוך בשם דיוויד קריסטן, הוא הגה תוכנית בשם The Big History, שזה אומר שביל גייטס טוען שמניסיונו שלו והידע של פרטים, אדם לא זוכר. מלא מלא פרטים אי אפשר לזכור, זה לא ספר טלפונים. גם כשהם לומדים להבדיל אצל הגויים, כימיה, פיזיקה, אין קשר בין הדברים, זה אוסף של חומר, וכולם שוכחים, אחרי המבחנים כולם שוכחים את כל החומר. העיקרון שלו היה, הכל צריך להיות מחובר להכל, והכל צריך להיות לסיפור אחד גדול. למעשה, אצלנו חז"ל אומרים, אוי או רבי יהודה אומר, אוי לא מבקנו איזה דברתי רקלולים, שימא אתו כהן סמפרוטים, מייגן לא יסחוב, ואין אתו יודע מה לעשות. הרעיון הוא שפרטים לא זוכרים, הזיכרון הוא מסיפור, יש ציר מרכזי שאליו מתנגזים כל הסיפורים. רק תקחו עכשיו את גבולות ארץ ישראל, את ההרצאות. מי שהצליח בהרצאה לצאת ציר בוויכוח הזה, להבין על מה הוא מדבר, והשאר הם סניפים לציר הזה, יותר יזכרו. אוסף של ראיות לעולם לא יזכרו. עכשיו נחזור שנייה לתורה. יש איזה לפעמים פשוט כואב לראות שנערים או ילדים לומדים חומר, אין להם מושג למה הוא מתחבר בכלל. אין להם מושג אם הם לומדים המויצי מחבירו לבוראי, מה זה קשור? הם יכולים לעסוק, להתחיל את הבוקר עם תפילה, ללמוד הלכס כיבוד אב ואם, ואחר כך הם לומדים במציאה. אין קשר בין הדברים. וזה לא נכון. יש איזשהו נרטיב, יש איזשהו סיפור חיים שאנחנו מחוברים אליו. אנחנו לא לומדים תורה, אנחנו לא אנשים, התורה לא רוצה אנשים מפוחדים לומדי תורה מקיימי מצוות. יש איזה מסר של התורה, יש איזשהו סיפור מאחורי זה. והסיפור נמצא בתורה. נתחיל מבריאת העולם. ופה אני מצטט את רב לייב מינצברג, הצורת חיים שלו, ולא משנה, כל אחד יהיה לו את הנרטיב שלו. הקדוש ברוך הוא ניסה, ברא עולם, היה החטא של עץ הדעת, עוד פעם היה ניסיון שכולם, שלא יהיה הבדל בין אנשים, היה דור הפלוגה, הגיע דור המבול, אז הקדוש ברוך הוא ניחום על מה שהוא עשה, והוא ניסה בדרך אחרת, לבחור, בעצם אברום הובינו, מתחיל שנבחור בן אדם אחד, שהוא שם יבנה עם ישראל, ומשזה יהיה אור לגויים, כמו שאנחנו רואים בנבואס ישי ונבואס אחרות. זאת אומרת, יש פה איזשהו סיפור של בריאת העולם שמתחיל מאיזשהו תהליך של בריאת העולם, מאיזשהו מטרה, בצלם אלוקים ברא את האדם על כל הפירושים שלו, ובסופו של דבר זה לא הצליח בכביכול המהלך הזה, המהלך הלך שיש עם ישראל, ומעם ישראל יהיה המגדל אור לגויים. זה איזשהו נרטיב, ולא משנה לאיזשהו נרטיב, כל אחד יעשה נרטיב שלו. ויש נרטיב של התורה עצמה, מה התורה בעצם בא מאיתנו. התורה זה לא איזשהו אוסף של מצוות. יש איזשהו מהלך שהתורה רוצה מאיתנו, יש איזה ברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, יש את הקשר האישי של הבן אדם בתפילה, בקורבונס, שזה קשר אישי ושל עם ישראל, יש איזשהו דרך חיים, יש איזשהו חברה מושתת צדק, יש איזשהו שאיפה לתיקון העולם, וזה לא משנה, לא ייכנס לשאלות הפילוסופיות מהו הנרטיב. אבל הנרטיב הזה הוא בעצם הציר המחבר בין כל המצוות וכל ההתנהגויות וכל לימוד התורה שלנו. נחשוב רגע שמישהו מקיים מצוות בידור עם כל ההחמרות, אבל הוא לא יודע שיש שלוש עובס. הוא חושב שיש אברום, יצחק וינקב הוא לא שמע. הוא לא שמע ליציאת מצרים. כל התורה הזכירה ליציאת מצרים. ועוד יותר, ומי בכלל, מה זה חשוב בכלל ליציאת מצרים? העיקר שמקיימים מצוות, תאי מהמצווס, מה זה משנה? זה ברור לא נכון, וכל אחד מבין שהמצוות איכשהו מתקשרות אחד עם השנייה, הדרך, התפילה שלנו בבוקר, שלוש פעמים ביום, וסוג בלימוד התורה, והעיסוק בכל דבר, יש איזשהו מחבר בין הדברים. בתוך התורה עצמה יש לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אני אדגים איך נראה לימוד שמחובר הכל בהכל סביב ציר מרכזי. ניקח שוב את אלה מציאס. כאשר נלמד אלה מציאס בצורה הזאת, אז קודם כל, אז המלמד מלמד את הילד, והילד יודע שהוא הולך לקיים מצוות התורה, יש עם נבחר שבדרך לארץ ישראל שיצאו, ואני משלב פה גם גיאוגרפיה, גם היסטוריה, וגם רוח המקרא, איך שהיא עולה, ורוח התורה שבכתב ושבעל פה. עם ישראל יצא ממצרים, הגיע להר סיני, והוא מצביע, המורה מצביע, הגיע לפה או לפה, כמה שיטות, מנסה להסביר איך לא הולכו דרך ארץ פלישתים, הלכו דרך מיות בר סיני, ובערב ויסמויוב נכתבה ספר דבורים, שממדו פה בערב ויסמויוב, אז מויש רבינו עמד. הסיפור הוא סיפור, מה שאני מנסה להביע, זה שילוב של ההיסטוריה, של הריאליה, של הגיאוגרפיה, של גבולות ארץ ישראל, של כל אדם שנברו בצלם, של עם ישראל שהוא עם נבחר, שהוא ניתן לו תורה כדי, הוא רוצה שיהיה לו מצוות, שיעמוד ברמה יותר גבוהה מכולם. ומה רוצים ממנו? ושוב, אנחנו מדברים על המשנה, אז מי כתב את המשנה? אז לוקחים את הפרשה של 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 השבת הוועידה, אז לוקחים את הפסוק בפנים, לוקחים את מדרשי ההלכה. ומי כתב את מדרשי ההלכה? יש רב עקיבא וחברוב, כמה מילים על רב עקיבא, כמה מילים על רבי שמואל, מה כל אחד חיבר, מה כל אחד בנה את זה. ואחר כך מגיעים לוויכוח שהתחדש בין אביי ורוב באמצע דור הרביעי לתקופת האמוראי בבל על איש שלם מדעס. הנער מבין ברמה כזאת שהוא עוסק בשאלה כיהודי, כעם נבחר, שיש לו תפקיד בחיים הפרטיים, בקביעת החיים הציבוריים והכל בשלשלת ההיסטוריה. אפשר לדבר על זה אין סוף, אבל אני חושב שאני מקווה שהצלחתי להביע שהריאליה היא כלי גם להבנה, גם לחיבור ספציפי לחומר הנלמד, וגם לחבר אותנו, את הילדים, את הנוער, לנרטיב של התורה, להבין את המסר, להבין את רוח הדברים, ואני מקווה שעם זה, אם נצליח, אני אומר, תמון ארץ, לקדם את זה אפילו בפסיעה אחת, דיינו. תודה רבה.